3, 4, 42.
שיחת רקע, הפודקאסט. שי גולדן ונדב שטראוכלר, מזווית קצת אחרת.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אהלן, אהלן, שיחת רקע, פרק מספר 42. אני נדב שטראוכלר, איתי פה שייקה, ידוע בכינויו מנשייפט. שייפט, מנשייפט. ורני אשת שלנו חזר מהגולה.
רונלדו מה... מה? רונלדו מתל אביב. רונלדו התל אביבי, קריסטיאנו.
לגמרי, 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 לגמרי. אז אנחנו כאן, כמובטח, כמצופה וכרצוי וכמתחייב, איתכם כאן גם היום בפרק מיוחד במינו, עם הרבה מאוד דברים מעניינים. אנחנו נהיה תמציתיים, כי אנחנו פה, מה לעשות? יש טירוף של יורו, יש כאלה שלא בעניין, יש כאלה שכן בעניין, אבל קורה יורו, ובלגן שלם, אנחנו בטירוף של האירוע. ונתחיל, כתמיד, עם פרק החולצות, ושייקי, אני רואה, אולי תתחיל אתה.
כן, אני באתי עם, קבוצה, עם חולצה של נבחרתי, גרמניה, לדעתי זה הפעם השנייה שאני לובש אותה, אין מאחורי המספר, כתוב מאחורי הדבר אחד קטן, אולי תצליחו לקרוא,
די מנשף.
יפה.
כן.
אצלנו, אתם יודעים מה זה די מנשף בגרמנית? הקבוצה. זה פשוט הקבוצה. כי אנחנו קודם כל קבוצת כדורגל. עכשיו היורו הזה, יש בו שחקנים מדהימים, ויש בו באמת נבחרות, נבחרת צרפת היא נבחרת היסטורית בעומק שלה. אבל גרמניה היא נבחרת, ואני אומר את זה בכאב, כי אנחנו נראים רע מאוד, רע מאוד, אחרי מחצית אחת סבירה, מול פורטוגל, התפרקות מבישה מול הונגריה, מבישה, תוצאה מבישה. אנחנו מחר מול אנגליה, עכשיו, אתם תצפו בפוד, אנגליה, גרמניה, או כבר שקעת הפתיחה נבעיתה, או שהיא צפויה להיבעת, וזה משחק שמי שאוהד גרמניה, זה הדרבי, אין אף משחק אחר, לא צרפת, לא ברזיל, לא הולנד, אנגליה, גרמניה, זה דרבי, זה כמו באמת ברסה ריאל, זה בוקה, בוקה ריפר, זה ביתר הפועל, זה המשחק. ואני אומר לכם, אני בהתרגשות מהמשחק הזה, ואני מפחד מאוד, שהחבורה של האנגלים, השואבי, באמת שואבי מים האלה וחוטבי עצים שמשחקים אנטי כדורגל, יצליחו לגרור אותנו איכשהו לאיזה משחק מכוער. אבל אני לובש את החולצה היום כדי לתת רוח גבית לקבוצה ולומר מה שאני אומר תמיד, אוהד נבחן בתקופות קשות, לא בתקופות של ניצחונות. כי אחרי שאתה מנצח, מסתובב עם החולצה של הקבוצה שלך, כל העיר ברור, אבל כשהקבוצה במשבר, והקבוצה עומדת אולי ערב הדחה לא נעימה, אז אתה אומר, אני בגאון הולך עם הקבוצה שלי, ואני פסימי בכל זאת, זהו.
רק קטנה אחת, אני מוסיף, שהיום נראה לי זה 11 שנה לגול של למפרד. פשוט נזכרתי שכתבת לגבי עבר, האם צריך, האם לא צריך, מה זה. נראה לי שהגול נתן שם, אז אתה חותמת, למה חובה שהשתמשו באמצעים טכנולוגיים
כזה? אני לא מתנגד לשימוש באינסטנט ריפלי או בוואר, איך שהם רוצים לקרוא לזה, אבל אי אפשר, אתמול היו שש או שבע פעמים עצרו את המשחק, מתוכם 4 פעמים על שטויות ממש, על וואר, ואני מצטער, אם חוק הנבדל זה שבודקים עכשיו את השערה, היא עברה את הקו הדמיוני הזה שהם מפרסמים, וזה ייקח 6 דקות, אז קבוצה מפקיעה גול, ואתה צריך לחכות 5 דקות לראות אם אתה שמח. אז מה זה הדבר הזה? תאר, לא מתחבר. אני מסכים שצריכים.
זה המצחיק גם שהאיטלקים כאילו סמכו כי הם שמים גול, שהגול של האוסטרים נפסל, זה כאילו היה כאילו הם שמים גול.
כן. לדעתי עושים אביוז לכלי הזה, עוד לא עמדו להשתמש פה, גם ארצות הברית ב-NFL לקח זמן עד שהבינו איך משתמשים בו, והיום יש הגבלה, יש מותר לכל מאמן פעמיים לעצור משחק לבקשתו, זה הכל, אם הוא עוצר והוא טועה בצעירה, הוא מאבד פסק זמן, צריכים דרך לקנוס מאמן שעוצר את המשחק, ולשופטים חובה עליהם אם יש בשתי דקות האחרונות של המשחק, ב-NFL וגם ב-NBA, מהלך שדורש בדיקה, הם חייבים לבדוק בלי שישאלו אותם. זהו, זה עבר. מה אתם עושים פה בדקה 26, אם היה נגיעת יד אלכסונית בקצה הרחבה? די, תניחו לנו כבר. תנו לשחק. סליחה.
אני אקח עוד קצת זמן לאיזון הזה להתגבש. האמת שזה היה מצחיק, כי דיברנו בשבוע שעבר שאני מתכנן לנסוע, ונסעתי ליורו, למשחק בבודפשט בין פורטוגל לצרפת, והאמת היא שתפסנו משחק חבל על הזמן. יש משחקים שאתה אומר, וואלה, נסעתי עד לפה, איזה טירוף, איזה 0-0 כזה מבאס, היה 2-2 לפנים, רונלדו עם צמד, בנזמה עם צמד, במקביל משחק של גרמניה, הונגריה, שכל תוצאה שם השפיעה, ופתאום על המסך מופיע שהונגריה כבשו שער, היה לדעתי זה 20,000 עדי הונגריה שם, טירוף לחלוטין, ממש שיגאון שהיה שם במגרש, הייתה אווירה חבל על הזמן, ותכף נחזור לזה, אבל אני רוצה להגיד לך שבפרק החולצות מבחינתי, אני בהמשכיות, ואני היום, שים לב.
יאללה, טוב, זה...
עכשיו תראה מי נמצא פה מאחור, אני עם ברזיל, מספר 10.
אז יש, אין הרבה אפשרויות, או זיקו, או
רומריו,
או ריבלדו, או רומריו, ריבלדו. איזה יופי.
ריבלדו, זה אחד השחקנים, אתה יודע, אנחנו כאילו על היורו, אז אני רוצה לתת קצת כבוד לקופה, כי אנחנו ממש על היורו, וחזרתי מהיורו, והכל יורו, אבל אני גם אוהבי הקופה, דיברנו על זה שבוע שעבר, אז ריבלדו, שחקן הברזילאי, לקח אליפויות וגביעים בברצלונה. ליגת אלופות במדי מילאן. אליפויות וגביעים במדי אולימפיאקוס ביוון, שוכחים שהוא היה גם שם. קופה אמריקה הוא לקח עם ברזיל, וכמובן, קאפ דה מונד, לקח את המונדיאל, את גביע העולם ב-2002. הוא נחשב, בכניסה למילניום, 99-2000, השנים האלה, הוא נחשב לשחקן הכי טוב בעולם בתקופה הזאת.
נכון.
שם שוכחים, אבל היה לו באמת איזשהו פרק. עכשיו שתבין, אנקדוטה בקטנה באמת על ריבלדו, תגגלו אחר כך, תראו שזה. זה בן אדם, אתה זוכר את המבנה פנים שלו? נכון, היה לו מבנה כזה כחוש בלחיים.
היה כאילו כולו עצמות בלבד, כאילו אין לו זרק עצמות.
עכשיו, זה בן אדם שבילדות שלו, הוא גדל באחת הפבלות, באחת הערים בפבל רסיפה או משהו כזה, ובעקבות זה שהוא גדל במשפחת עוני מאוד מאוד קשה, הוא נכנס לתזונה לקויה וגם נכנס ממש לרעב, ממש רעב לפי ההבחנה, ובעדות שלו הוא איבד חלק מהשיניים שלו, מתוך רמת הרעב שהוא הגיע אליה, והוא גם סבל כל הקריירה שלו בגלל העוני שלו והרעב שהוא הגיע אליו בילדות, מברך עקולה, ככה זה נקרא.
מה זה אומר?
שאז תבין שכל זה... בן אדם שגדל בפבלות, עוני, המבנה פנים שלו, אז זה נהיה השחקן הכי טוב בעולם באותה התקופה, עם אליפויות בברצלונה, עם גביע אלופות, ליגת אלופות במילאן, שחקן הכי טוב בעולם, מונדיאל, גביע אלופות, כל זה מאדם שהגיע מהפבלות, מחרפת רעב ומעוני, למקום הכי הכי גבוה שיש בכדורגל בעולם, עם נבחרת ברזיל, ולקחת את המונדיאל ב-2002.
והוא כבש את אחד השערים היפים בהיסטוריה, שאני זוכר, המספרת היא מ-18 מטר, בברצלונה, לדעתי זה היה נגד ריאל באחד הקלאסיקו.
לא, נגד ולנסיה במחזור האחרון, שהם צריכים לנצח כדי לעלות לליגת האלופות.
רני אשל, חברים, רני אשל is in the building. איזה גול, איזה גול, יש גולים שאתה רואה אותם, כשאתה רואה אותם בזמן אמת, אתה אומר, זה גול שכל החיים אני אספור את הגול הזה, זה לא, זה מעטים הגולים, כמו הגול של ון באסטן בהולנד, אתה יודע, סליחה, מול רוסיה, גולים שאתה אומר, אני מבין שאני אדבר עליו כל החיים.
אגב,
זה הכוכב הכי אנטי כוכב שהיה, כאילו,
נכון.
חסר קריזמה לחלוטין.
בדיוק, חסר קריזמה, כי מספר 10 בברזיל זה... זה רוקסטאר, זה סמל, אתה לובש את העשר של הצהוב ירוק של הסלסאו, כמו שאומר נדב יעקובי, אז זה, יש לזה, זה משמעות תרבותית והיסטורית ואופנתית, וזה משהו. אגב, כשזיקו לבש את מספר 10, הוא היה העשר הלבן הראשון מאז פלא, והיחיד מאז. לא היה עשר יותר בברזיל, אפילו קקה לא זוכה ללבוש עשר. זיקו הוא העשר היחיד הלבן מאז 58 של פלא. ופלא הפך את עשר לעשר כמובן, בכל העולם. אבל בברזיל, עשר בברזיל, זה אולי המבחרת היחידה, אולי הספורט היחיד, שבו המספר שאתה לובש על הגב המסוים הוא מעמד, ממש, הוא ממש סמל סטטוס. אם אתה זכית ללבוש את עשר, זה אומר משהו על הסטטוס שלך בכדורגל הברזילאי באותו תקופה.
וזה גבירותיי ורבותיי, ריבלדו, שאגב לדעתי גם היה מעורב באחת ההצלות, אני חושב שזה היה הוא אחת ההצלות הכי גדולות שאני ראיתי, של גרגורי קופה, שהיה אז שוער בספרד, אז... כך איזו הצירה, אני אגלגל את זה, אחר כך אני אשלח לכם, כי באמת זה היה, אני חושב שזה היה ריבלדו שבעט את הכדור, ואחר כך נגח אותו, והוא נתן שם הצירה מטורפת, אחרי זה אני אחפש לכם, אבל זה ריבלדו, וזה הכבוד לקופה, באנקדוטה עוד על היורו, אז אני חשבתי, והאמת שזה עלה לי בסוף שיחתנו בפרק הקודם, שדיברנו ודיברנו על הקטע של אברה, ונגיד שהיום אברה, שאנחנו מקפידים בכל שבוע, להזכיר ולהציף ולהגיד, אז 2,486 לילות וימים שנמצא בשבי החמאס. ואני חשבתי, בסוף שיחתנו אמרתי לך, דיברנו משהו, ואז אמרתי לך, וואלה, פתרת לי, צפה להפתעה בשבוע הבא. ואז זה באמת התחבר לי, כי אמרתי, איזה חולצה? הרי אנחנו, מי שעוקב פה אחרי הפרוט ידע שיש לנו איזה חולצה או שתיים בארסנל. גם של רונלדו וגם של שחקנים אחרים, אמרתי מה יכול להתאים. ואמרתי שהחולצה הכי מתאימה במעמד הזה לבוא ולהציף מסר, ושמחתי שזה גם קיבל הדהוד, וידיעות אחרונות שיתפו את זה, ואתה שיתפת את זה, והרבה אנשים שיתפו את זה. אני רוצה להגיד לך גם משהו על מי ששיתף את זה. זה באתי עם החולצה בעצם של אברה, של אברה מנגיסטו, והרבה אנשים ראו את זה גם בקהל, ובעיקר אחרי שזה עלה, זאת אומרת, אחרי שהצפתי את זה וזה שותף וזה, אז קיבל הרבה מאוד תעודה, וגם ריגש הרבה מאוד אנשים, וזה שימח אותי מאוד, קיבלתי הרבה מאוד הודעות.
מאוד מרגש.
הדבר המדהים, וגם מצד שני קצת הכעיס ומחמיר לב, אני לא יודע איך להתייחס לזה, אבל נכנסתי למה שידיעות אחרונות שיתפו, ו... אני חושב ש-90% מהאנשים ששיתפו את זה הם הקהילה האתיופית. אולי אפילו 95%. זאת אומרת, זו סוגיה שבוערת בקהילה מסוימת, ובשאר האוכלוסייה שהיא הרוב המוחלט, כמעט אנחנו אדישים לזה, זאת אומרת, לא אנחנו, אתה ואני, אבל באופן כללי, זה רק מדגיש את החשיבות למה אנחנו צריכים להמשיך עם הדבר הזה, אני מקווה שכמה שפחות, ושהסוגיה כמובן תיפטר, אבל ככל שהמצב הוא כזה, זה רק הדגיש לי למה זה היה נכון וחשוב, ולעניין, ועוד קטע מעניין, אפרופו, וזאת הזדמנות גם שוב להגיד לכן ולכם תודה רבה על הצפייה, על ההזנה, על המעקב ועל התגובות, ואנחנו, באמת זה משמח ומרגש, אבל היה קטע ענק, קודם כל גם בשדה עצרו אותי, כאילו, נדה, בפוד, וזה, גם במסעדה היהודית בהונגריה עצרו אותי על הפוד, אבל הכי קוריאה, זה שאני מגיע למקום שלי באצטדיון בבודפשט, במשחק של פורטוגל וצרפת, אני מתיישב, שני גיסאות לידי, אומר לי, אתה מהפודקאסט, שי בן אדם? כאילו, אז גם לשם זה הגיע, זה יוצא דופן, אז זה באמת היה מדהים ומצחיק.
אגב, לי זה קרה בסופר, היום אני עומד בסופר, זה מדהים, זה מדהים, זה דברים, אני עומד בסופר, ואיזה גברת, אני אומרת מבוגרת, אבל כנראה שאני גם מבוגר כבר, אני ב-50, הייתה ב-55, אז היא לא מבוגרת, היא בגילי, אוקיי. ופתאום אני קולט שאני בגילי. והיא אומרת לי, אני מכירה אותך, אתה זה מהפייסבוק, אתה עושה עם הבחור הזה, את הפודקאסט, אני מאזינה, זה מאוד נחמד, זה מאוד נחמד, אני מאזינה ביוטיוב. עכשיו, זה כל כך הגש אותי, אמרתי, באמת, רציתי לחבק אותה, רציתי לחבק אותה. אני רוצה להגיד לכם שהיורו האחרון ב-2016 התקיים בין 10 ליוני ל-10 ביולי. מי שניצחה בו היא פורטוגל, והיא ניצחה את צרפת בגמר. את המשחק הזה, אברה מנגיסטו בילה בעזה. רק שיהיה לכם קנה מידה. פשוט שיהיה לכם קנה מידה. את המשחק הזה שלפני 5 שנים, שעכשיו אני מזכיר לכם נשכחות, מה זה נשכחות? צרפת פורטוגל נסו יזכר במשחק, נסו יזכר בטורניר, נסו יזכר מה עשיתם אז בטורניר הזה, ב-10 ביוני 2016, הוא לפני זה נשבע, כן? הוא כמעט 6 שנים. תחשבו, את היורו האחרון, שנראה לכם עכשיו היסטוריה, היסטוריה, 5 שנים, מה עבר עלינו מאז? הוא היה בעזה אז. זה המושג של כמה זמן אברה נמצא שם. תכניסו את זה לראש כשאתם אומרים, סופרים, אז מה? זה מזעזע.
באמת, באמת, מדהים. תגיד, ספר לי קצת.
כן. בוא, רני פה, בואו נצל את ההזדמנות.
רגע, לפני שאני אעזב אתכם, אני רוצה אבל לשאול משהו.
לא, רציתי.
נדב, אתה ראית מה כתוב בעיתון?
שמה?
אנשים שואלים אם שי גולדן ייעלם לנו לחודשיים כאן.
לא, 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 שי גולדן לא הולך לאח הגדול, בואי נצל את הפוד, לא הולך לאח הגדול, נעשתה אליי פנייה, אני מודה, וכיוון שאני אדם מנומס, שמזמינים אותי, אני מגיע, הגעתי, ניהלנו שיחה, אני, האח הגדול היחיד שיש לי הוא רן גולדן, ואיתו אני אהיה בחודשיים הקרובים, ברחוב הירדן ובאור עקיבא, זה הכי קרוב לאח הגדול שאני אגיע. אנחנו כמובן, אין לי שום דבר רע לומר על התוכנית, על האנשים, ולמי שצופה בה, מפרגן מעומק הלב, אני בוחר את רן גולדן בתור אח גדול.
לא רע בכלל אגב.
כן, בכלל לא רע. בוא נעשה סבב קצר של הימורים, כמו שאנחנו אוהבים, נעשה הימור עכשיו של הגמר והזוכה, כדי שנוכל אחר כך לחלק תעודות הצטיינות לצודים, לצודקים ותרשים לזה. נתחיל עם רן אשל, שהוא גם עובד בערוץ הספורט, הוא אדם רציני מאוד, בבקשה. תן לי גמר וזוכה. ותנסה לא מהבטן, מהלב ומהביצים, אלא מהראש הפעם.
לא, אני חושב שהקבוצות הכי טובות, אני מקווה, זה יהיה בלגיה נגד צרפת. אני חושב ששם נמצא הכי הרבה כישרון. אני חושב ששני השחקנים הכי טובים בעולם כרגע, כולל מסי ורונלדו, זה קווין דה ברוינה וקיליאן אמבפה. ואני חושב שזה יוביל אותם לגמר, כי בשביל גמר אתה צריך את הכוכבים שיקחו אותך קדימה, ואני מאמין ששניהם זה יהיה הגמר. זה הימור שלי.
אתה גם אוהד בלגיה, אתה גם אוהד בלגיה.
אני נולדתי בבלגיה, אני אוהד בלגיה, ואני גם משוחד, זה בסדר.
אתה ער לזה שזה בלגיה צרפת בחצי, כן? אם וכאשר.
זה בחצי? וואה.
כן, כן, הם לא יפגשות בגמר, הם באותו צד של הגרלה. אני אשלח לך אחרי זה את ההגרלה שתראה, הן נפגשות בחצי, בהנחה ששתיהן מנצחות הכל, אז במקרה הטוב, אם היא רוצה לעבור את צרפת, שהיא באמת, זה הדרבי האמיתי בבלגיה, היא, סליחה, לזכות בגמר, היא תצטרך לעבור את צרפת בחצי.
ודנמרק באיזה צד?
דנמרק, זה מעניין מה שהתפתח, דנמרק, צ'כיה ברבע אחד, עכשיו אנגליה וגרמניה, קרוב לוודאי יגיעו שתיהן לרבעין שלהם, אנחנו כנראה נלך לחצי, סליחה, כלומר, או אנגליה או גרמניה, תגיע כנראה לחצי מהצד השני. אז אנחנו כנראה ספרד גם בצד של דנמרק, של, סליחה, של צרפת. יש לנו צרפת, איטליה, בלגיה, מי עוד פספסתי מהחזקות? בצד אחד של ההגרלה, ובצד השני, החלש יותר, גרמניה, אנגליה, ועכשיו דנמרק וצ'כיה. אז להוציא... הולנד כבר לא איתנו. להוציא הפתעה דרמטית, כנראה שגרמניה או אנגליה תגיע לגמר מהחצי הזה, אולי דנמרק תצליח להפתיע, ובצד השני, כנראה צרפת או בלגיה, ושם זה הולך.
אז
איטליה...
זאת היא המנצחת שלי. איטליה החליבו מאוד לדעתי אתמול, הם חלשים מאוד.
אז אתה הולך עם בלגיה.
כן.
מעניין. נדב שטראוכלר. גמר וזוכה.
אני הולך על צרפת שמנצחת את גרמניה בגמר.
יפה.
עכשיו, אני אגיד לך גם למה.
כן.
קרוב לוודאי שאני אתבדה, אבל אני אגיד לך למה אני מאמר ככה. כי נבחרות שמתחילות חזק ביורו, הרבה פעמים נחלשות, ונבחרות שלוקח להם זמן להיכנס, לפעמים אתה פתאום רואה משום מקום שמזה. עכשיו, גרמניה, מה לעשות, היא מבחינתי כאילו היא תמיד פייבוריטית. עכשיו, כשאתה מסתכל על הצד שלה, אנגליה יכולה לנצח, אפילו אולי פייבוריטית, לכאורה, על הנייר. אבל גרמניה זה העומק שלה, לא רק בסגל, ויש לה סגל, הוא דווקא בהיסטוריה שלה, וזה שווה הרבה נקודות בעיניי. צרפת זה בגלל האיכות, זה באמת יכול ללכת לכל מקום, כי למעט צרפת, המונדיאל הזה הוא די שוויוני בין איזה 8-9 קבוצות, והולנד ירדה, הולנד נפלה בין היתר בגלל האדום, אבל הולנד הייתה כאילו הקבוצה ממש ממש טובה. הקבוצה שיכולה לקחת עוד חוץ משתי הנבחרות האלה בעיניי זאת איטליה, כי יורו בדרך כלל לוקחים בהגנה, ראי יוון, ראי קבוצות אחרות, בדרך כלל יורו לוקחים בהגנה, ואיטליה למעט השאר שהיא ספגה בערכה, היא לא ישמרה על שער נקי עד עכשיו בארבעה וחצי משחקים.
ואני אגיד פה אמירה באופן, ואני רוצה לשאול, להתגיר אתכם, האם אתם מסכימים שהשוער האיטלקי די רומא הוא השוער הכי טוב בעולם היום?
וואו, איזה
הצלחה, הוא היה אתמול. הוא שוער, מעבר להצלות, הוא פשוט קורא משחק שני צעדים לפני כולם, הוא מהיר בתגובה שלו בקריאת מהלכים, והוא מתאם את ההגנה, הוא אטלט מדהים, אני המום מכמה הוא טוב, אני מודה שלא ראיתי אותו מספיק פעמים, אני רואה את נויר, מה שקורה לו, זה לא נויר הגדול, קורטואה בתקופה מזעזעת, דחיה אפילו לא בהרכב הספרדי, אני חושב שהוא השוער הכי טוב בעולם היום.
מסכים.
יכול להיות, אני לא יודע אם היום הוא, אבל הוא כנראה יהיה. בוא נגיד ככה, הוא צעיר מאוד, הוא כבר יש לו הרבה מאוד ניסיון, וראית אותו גם בשער, תשמע, נבחרת איטלקית שרובה אגב שחקנים עם ניסיון, הרבה ניסיון אפילו, והוא צעיר. זה גם חלק מהעניין.
בלי קייליני, שכנראה גמרת הטורניר, היא מתיחה שריר חזקה מאוד, או קרה בשריר, מה שזה לא יהיה. אני רוצה להמר, להפתיע, ההימור שלי. אני רציתי להגיד איטליה, כסוס השחור, אבל פתאום אתמול הבנתי שהסוס השחור היא דנמרק, שמשהו קורה לה ביורו, גם עם הטרגדיה הזאת, למזלנו זה לא נגמר במוות, אבל זה היה רגעים קשים מאוד של, אריקסון, אריקסון, נכון?
אריקסון.
ואתמול היא שכנעה מאוד מובר, ב-0, נראתה יפה מאוד, אנגליה וגרמניה לדעתי יקיזו אחת את הדם של השנייה, ויגיעו אחרי 120 דקות, מותחות וקורות עצבים ושרירים, ודנמרק, אני מאמין, תנצח את צ'כיה, תגיע יחסית רעננה לחצי, יש לה שבוע מנוחה, ואני חושב שהיא יכולה לגנוב את החצי הזה של ההגרלה.
יכול להיות, יכול להיות.
וזה הטורניר של צרפת להפסיד, צרפת ליגה מעל כולם, באיכות, בעומק, ברמה, אם צרפת מחליטה שהיא משחקת, אף קצת לא מתקרבת אליה ברמה, אז ברור, אין שאלה בכלל. דעת שני עושה רושם שלא מה שאתה משחק. אמבפה, אני מאוד מודאג במה שקורה לו.
הוא היה נראה רע, אני מחר ראיתי את זה גם מקרוב, הוא לא היה בכלל במשחק ב... לא זוכר, זה יום, זה כבר היה שבוע, יום רביעי, שבוע שעבר.
אני לא יודע מה קורה לילד הזה, בגיל 22 וחצי, הוא צריך להיות בשיא כוחו, 23, אין לי מושג מה עובר עליו, אולי זה האגו, אולי זה הכסף, אולי
זה... זה גם יכול להתחבר, ואז אתה יודע, כי הפוטנציאל שם הוא אינסופי.
בוא נגיד שקבוצה ש... הקבוצה הצרפתית השנייה משחקת ביורו, וכנראה מגיעה לשלב הבתים, לשלב, סליחה, לשמינית, כנראה. תקשיב, קנטה שם, זה השחקן החמישי באיכותו, זה מטורף, איזה
עוד... אגב, הם מתים עליו על קנטה, הם פשוט מאוד...
קנטה הוא שחקן מדהים. קנטה הוא שחקן מדהים, הוא מזכיר לי קצת את אדגר דוויד, מהדור הישן של ה... אתה יודע, הקשרים הדפנסיביים ששורפים שטחים, והוא יודע לעשות התקף, הוא שחקן ענק, 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 ענק.
יותר מזה, שחקנים כאילו יכולים לזייף לידו, הם יודעים שגם אם זייפו, פתאום לא ירדו להגנה, תמיד יהיה מי שיחפה אליהם, מי שיתן את התגליץ'.
אותו שחקן יש לאיטליה, קוראים לו ז'וניניו, ואותו שחקן יש לגרמניה, ז'ורג'יניו, סליחה, שחקן ענק, גם כן, הוא פשוט עושה עבודה של ארבעה שחקנים בהגנה ובקישור ההגנתי. את הטורניר הזה מחזיק לבד לגרמנים קרוס, טוני קרוס, ואם הקבוצה הזאת תגיע לאן שהוא, זה יהיה בגלל טוני קרוס, אבל מילר זה לא השחקן שהיה, נויר לא השחקן שהיה...
אתה צודק בהכל, אתה צודק בהכל, בסוף, בגרמניה יש את ה...
זה גרמניה.
כמו שהולנד אפו, אחרי שהם הציגו כאילו טורניר מצוין עד עכשיו, זה בדיוק אותו דבר, הולנד, בגלל זה ישראלים מזדהים כל כך עם הולנד, אתה מבין?
זו גרמניה, זו פשוט תשמע. גרמניה ו...
תשמע, טוב, אני רוצה להתקדם עכשיו עוד כמה נושאים?
כן.
ברשותך?
יאללה. רני, אתה מוזמן להישאר כמובן. אני יכול לפתוח לדבר על נאור ריחקה? זה חשוב לי, זה ממש יושב על ימי הבוקר. בשנות ה-50 השתוללה בארצות הברית תופעה
שנקראת... רק תסביר למי שלא יודע, לא מכיר את הסוגיה.
כן, יותר, אני אסביר את זה יותר. המבור שבשנות ה-50 השתוללה בארצות הברית תופעה שנקראת מקארתיזם. מקארתיזם היה בעצם ועדה שהקים הסנטור מקארתי, במפלגה הרפובליקנית, שנועדה לוודא שלא יסתננו קומוניסטים לממשל האמריקאי, לתרבות האמריקאי, לשירות הציבורי האמריקאי, והיא התחילה מה שנקרא לייצר רשימה שחורה, רשימה שחורה של אנשים שחשודים בהיותם קומוניסטים. עכשיו, מה זה חשודים בהיותם קומוניסטים? הם לא היו ברוסיה, הם לא פעילים במפלגה הקומוניסטית, חלק מהם הביאו הזדהות, פעם עם דעות שמאל, חלק מהם אולי היו בכנס של סופרים ופגשו סופר רוסי, כל מיני דברים כאלה הזויים ומקושקשים, והם פתאום בלקליסטד. עכשיו, דור שלם של יוצרים ומדענים ואנשי אקדמיה ואנשי רוח, ובאמת דור שלם פשוט הושתק למשך 10-15 שנה, בגלל המקרטיזם הזה, בגלל הפרנויה וההיסטריה המטורפת מהקומוניסטים, ואנחנו עכשיו עוברים בישראל דבר דומה, מזעזע, אין לו שם עדיין, אבל הוא פה, וזה מתקשר לסיפור של נאור יחיא. בשעתו, כשהתברר שמר בנט הקים את הממשלה, צייצו כמה וכמה אנשים, ביניהם מול כלכליסט יואל אסטרון, ביניהם אלדד יניב, צריכים לטהר את ישראל מביביסטים, ואת השירות הציבורי מביביסטים, ואת העיתונות מביביסטים, וכו' וכו' וכו'. והנה, ראש הממשלה הנכנס, נפתלי בנט, מטבע הדברים, רוצה למנות לעצמו את האנשי שלמה, ואת הדוברים שלו, תפקידי אמון, ואנשי מקצוע שלו, בטבע הדברים. ולמר נתניהו, היו כמה אנשים שעבדו במערך ההסברה הלאומי של ישראל, עובדי מדינה, לא פעילי ליכוד, לא פוליטיקאים, לא חברי מרכז, עובדים. אז במקרה נאור יחיא הזה עבד בדובר צהל, שהוא בית ספר...
רק להתקן לך משהו קטן.
תקן אותי אם צריך.
נאור לא היה עובד מדינה בהגדרה, הוא היה עובד הליכוד בעצם. זאת אומרת, הוא לא... זה רק עניין טכני, אבל יש לו משמעות, והוא בעצם מועמד לבוז'י, לנשיא.
אוקיי, כן, כן, ברור, אבל הוא איש מקצוע. נאור גויס כי הוא איש מקצוע. הוא לא מינוי פוליטי, הוא לא מינוי חברי, הוא לא מינוי אישי, באותה מידה שנתניהו, מינוי מקצועי, הוא גדל בדובר צהל, שהוא בית ספר עדיין הכי טוב בישראל, לכל מה שכרוך בדוברות, מטבע הדברים, בגלל שהיה בבית ספר הכי טוב לדוברות בישראל, הוא עבר להתקדם, כשיצא לשוק האזרחי, והצטרף למקום לא רע בכלל, יחידת ההסברה של ראש הממשלה, ואחרי שהוא סיים את תפקידו שם, הוא רוצה להמשיך פשוט בחייו המקצועיים, ומר הרצוג הנשיא, שמכיר את נאור, ויודע איזה איש מקצוע מעולה הוא, הרים לו טלפון, אמר לו, נאור, היית רוצה להיות דובר הנשיא? עכשיו אין אדם אחד בישראל, שיאמר שמקצועית זה לא מינוי מהראויים ביותר במדינה כיום. אדם שיש לו קורות חיים מתאימים פיקס לדבר הזה. אבל, לצערו של מר יחיא, הוא נתן שירותים לראש ממשלה של שמו נתניהו. אם היה נותן שירותים לראש ממשלה אחר, לא היינו בכלל מנהלים את השיחה הזאת. וכמה מהומה גדולה, 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 אנשים רציניים, ליאור חורב, אלדד, איך קוראים לו, ברק רביד, עוד כל מיני גאונים, כותבים בצורה ברורה, אסור שאדם שעבד עם נתניהו יעבוד עם הנשיא, אלדד עם איזה תיאוריה הזויה, הוא יעשה נתניהו חנינה במשפט שכנראה הוא ממילא יזוכה בו, אבל זה לא משנה. אבל הטענה היא, שהוא שותף לנוכלות ולשקרים ולהסוואה ולא יודע מה, והיום, ואני אסיים בזה, תנועת קריים מיניסטר עונה לנשיא הרצוג במכתב, מבקשת ממנו לעצור את המינוי של איש המקצוע, נאור יחיא, מהסיבה שזה מסכן את מדינת ישראל ומסכן את הדמוקרטיה, וכל הנאומים שאומרים על נתניהו פשוט עכשיו השליחו על נאור יחיא. אז אני רוצה להגיד לכם ככה, חברים, וזה הפיץ' האחרון שלי, נאור מכיר, סליחה, נדב מכיר הרבה יותר טוב את נאור, ואת כל העניין הזה, זה ממש יותר חשוב לשמוע אותו, אבל אני אגיד ככה, זה מקרטיזם, בהגדרה. בהגדרה אתם מקרטיסטים, בהגדרה. מי שאומר שאסור לקחת איש מקצוע, לעבוד במקום אחר, בגלל שיש לו זיהוי עם מישהו מהצד השני, הוא מקרטיסט, בהגדרה. עכשיו, השאלה היא כזאת, וזו השאלה יותר מעניינת, האם גם נגיד בנט מביא איתו עכשיו שתי מזכירות, והוא אומר למזכירות, תמצאו עבודה. האם המזכירות האלה עכשיו נגועות בביביזם, וגם הן אסור להם לעבוד יותר בשירות הציבורי? האם גם הנהג של נתניהו, שנגיד עכשיו, לא יהיה נהג ראש הממשלה, אלא ירצה למצוא עבודה במשרד אחר, האם גם הוא פסול? האם גם מנהל החשבונות, האם גם החשמלאי, האם גם מנהל המשק, כל מי שהיה במשרד ראש הממשלה ונתן שירותים מקצועיים, הוא עכשיו פסול? כי נאור יחיא לא שונה בהרבה מהחשמלאי, לא שונה הרבה מנהל החשבונות, לא שונה הרבה מהמזכירה, הוא פשוט נתן שירות מקצועי. אז אם עכשיו כל מי שעבד אצל נתניהו צריך להיות מובטל, אז שנבין, פשוט שנבין. כי יש רשימה לא קטנה של אנשים שהם פשוט נתנו מקצוע, שירות, סליחה, למשרד הכי חשוב בישראל, משרד ראש הממשלה, וממש לסיום. ישראל היא המדינה היחידה בעולם, בעולם, שבה אתה צריך להסתיר היום בקורות חיים שלך שעבדת במשרד ראש הממשלה. כי בכל מקום אחר בעולם, שנאור יחיא עכשיו נכנס, מחפש עבודה ואומר, עבדתי במשרד ראש ממשלת ישראל, הוא מיד מקבל כוכב ליד. מיד מקבל ליד זה וי ירוק. הוא אדם שעבד באחד המשרדים החשובים בעולם, בהתמודדות עם תקשורת. זאת אומרת שהוא איש מקצוע מאוד מיומן. רק בישראל, נאור יחיא עכשיו מוקצה מלחמת מינוס. בכל העולם הוא נחשב להיות אחד, איש מקצוע שעבד בבית ספר, אחד מהטובים בעולם לתקשורת. אבל בישראל הוא פסול. לשם אנחנו הולכים. טוב לדעת. זה הכל. בושה. בושה וחרפה. ואם בוז'י ייכנע ללחץ המטורף הזה, קריים מיניסטר גם אימו להגיש בגץ, לעתור לבגץ נגד המינוי הזה, אם באמת בוז'י ייכנע, אני אהיה מאוד 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 כועס, וגם מאוד מאוד מודאג, כי זה אומר שאנחנו נחצה פה קו אדום מאוד מסוכן. אם עכשיו אנשי מקצוע לא יכולים למצוא עבודה, כי הם העזו לתת שירות לנתניהו, כי אנשי מקצוע, אוי ואבוי, אוי ואבוי. אוי ואבוי לכולנו. כן, אדם.
אני אמר לך כמה דברים, כי אני נוגע בדבר. אחד, קריים מיניסטר יכולים לקפוץ לי, וכל מי שקופץ ככה, כל מי שכותב ככה ואומר ככה יכול לקפוץ לי. אני חייב להגיד לך שאני מאוד מאוד גאה בעבודה שלי עם נתניהו, ואני לעולם לא אסתיר אותה, ואני לעולם אהיה גאה בה, ואתה יודע, גם לי יש ביקורת על דברים שלהם. אני גאה בזה שעבדתי עבור ראש הממשלה, ומבחינתי זה בבולד בקורות חיים, אני אספר על זה לעברי כשהוא יתבגר, ובעזרת השם גם, ואני אספר על זה בגאווה גדולה. לצד זה, ואולי בנוסף לזה, יש לי היכרות מאוד עמוקה עם נאור יחיא. מעבר לזה שמדובר בבובה של בן אדם, הוא איש מקצוע מעולה, ואתה יודע מה מדהים? שלא תמצא אפילו את הכתבים הכי אנטי נתניהו שכותבים נגד, לא יודע מה, לא תמצא אותם היום בטוויטר או באף מקום כותבים נגד נאור. יותר מזאת, גם מי שמבקרים, מבקרם הגדולים יותר של נתניהו, כותבים היום על נאור. איש מקצוע מעולה, דובר תותח, מה הקשר בכלל בין זה לבין זה, אתה יודע, גם כתבים שהם נגד נתניהו פרסי, אומרים את הדברים האלה על נאור. זאת אומרת שכל מי שאי פעם דיבר איתו, ולא אכנס לכל מיני זה, אבל אני מלווה את דרכו של נאור בשנים, בעשור האחרון בדרך זו או אחרת. אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים, גם אני שירתי בדובר צהל, כמובן הוא שירת הרבה אחריי, אבל לא נספר את כל הסיפור. בקצה שלו מדובר באיש מקצוע, שכל מי שעבד איתו, עובד איתו, יגיד לך שהוא איש מקצוע מעולה, אוקיי? גם פרטי, גם מקצועי, גם ברמה הפרטנית, האישית, גם ברמה המקצועית ובכלל. ושוב אני אומר, גם אנשים שהם נגד נתניהו, זה רק מחדד את האמירה שלך, שזה לא משהו ענייני, זה משהו על בסיס ייחוס. אם אתה אשכנזי, או אתה יש לך עיניים כחולות, או אתה תימני, או אם יש לך רסטות, או אם עבדתם נתניהו, לא משנה כרגע, הייחוס הוא שקובע, לא היכולת שלך, המקצועיות שלך, הידע שלך. אני חושב שנאור מינוי מעולה, אם בוז'י ייקח אותו ואני מאחל לו לקחת אותו, זה יהיה מינוי פנטסטי, בול בפוני, ואם זה לא יקרה, אני גם מאוד אתאכזב, שוב, אני לא בתוך סוד העניינים, יכול להיות שאגב שזה ייפול מסיבה אחרת, אין לי ידיעה, אבל אם זה ייפול מהסיבה הזאת, זה סוג של קו פרשת מים בחילופי השלטון האלה, ובאמת, בקו הזה של דף המסרים של אלדד יניב, שאמר, לא לדבר על נתניהו, לא להזכיר את נתניהו, אבל לחסל את האנשים שעומדים עם נתניהו. שמע, אני שומע את זה מאוד כל מיני אנשים, וזה מביש, מביך, עצוב, בעיקר מטומטם, מאוד מטומטם, באמת מטומטם.
זה מפחיד.
כל מי שבתוך העניין הזה יודע שהרי אין, ואם זה הייתי אני, ואם אני הייתי מועמד, אני גם עבדתי עם נתניהו, אז גם היה קריים מינסטר היוסים, גם זה, כאילו כל אחד שעכשיו עבד עם תנצח,
חשוב, התשובה היא כן.
אני אעשה, התשובה
היא כן,
כנראה שכן.
כן,
כנראה שכן, ולכן אני אומר, זה מטומטם, זה לא ענייני, זה חצוף, זה מביש את מי שמגיש את הדברים האלה, ואת מי שאומר את הדברים האלה, כי גם הוא עצמו יודע שאין שום עוררין על היכולות של נאור, או שלי, או של יונתן אוריך, או לא משנה של מי. גם בו, זה לא שנאור עשה איזה מסע, איזה דברים, תמצא איזה ציוצים שלו, הוא בן אדם סופר ממלכתי, וסופר על הכיפק, ולא מהמשתוללים, ולא כלום. אז כאילו, לבוא עכשיו חפש אותו, מביש בעיקר את אלה שמחפשים בעיניי. אז זה
לגבי... לא מחפשים אותו, זה פשוט אובסס על נתניהו, שפשוט כל מי שבסביבתו, זה ברמה...
זה ברמה, אגב, שראיתי פוסט, סליחה שזה, של איזה מישהי שכתבה, היה את התמונה של נתניהו שבוע עם ראש עיריית בת ים, שהוא הלך איתו כזה, כמו מודי, הלכו על חוף הים. מישהו כתב פוסט שלם להסביר, למה נתניהו לא יכול לסחוב את הנעליים של עצמו? מה זה הדנות הזאת? לא נמאס לכם? לא נמאס לכם? הסנדלים שלו, הדובר שלו, הזה שלו, מה אתם רוצים? הבלפור שלו, מה אתם רוצים? תתקדמו.
תתקדמו. ממש. פאקינג תתקדמו כבר, תניחו לנו.
אפרופו תתקדמו ותניחו לנו.
כן.
איך היה השבוע שלך?
אני לא זוכר, השבועות כאלה, כאלה סוערים. אני אגיד משפט אחד על ביקורת שכתבו עליי, ביקורת ספרים שכתבו עליי בארץ.
עניינית בטח.
אני לא יודע אם קראת אותה, אבל אם יצא לך לקרוא אותה, אני כתבתי ביקורות הרבה שנים. פרנסתי עם ביקורות וכתבתי בין היתר ביקורות רעות לאנשים גם. וגם כתבו עליי ביקורות רעות לאורך השנים. ואני תמיד אמרתי, the game is the game, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. אתה לא רוצה שיכתבו עליך ביקורות, אל תעשה שום דבר, לא יכתבו עליך. כשהייתי מורה לספרות, אף אחד לא כתב עליי. ועל אבא שלי שהוא מהנדס בתעשייה האווירית, לא כתבו ביקורות, כל בסדר. אבל אני בחרתי להיות בפרונט, ליצור, לעשות דברים, אז אני צריך לשלם את זה. וכתבו עליי הרבה ביקורות רעות בחיי, על עשייתי בטלוויזיה, על ספרים שלי, על הצגות שלי, כתבו עליי ביקורות רעות, זה לא נעים, אני לא עומד ומוחא כפיים, אבל אני קורא וסותם את הפה. אומר, בסדר גמור, זה המשחק. אבל מה שהיה ביום שישי, לא הייתה ביקורת. תאמין לי, כתבו על הספר הזה, 6 או 7 ביקורות, 3 טובות, אפילו טובות מאוד, 1 בינונית, 1 רעה מאוד, וזאת היא לא הייתה ביקורת. לא הייתה ביקורת. אני מפנה אתכם לקרוא אותה כדי שתבינו. עכשיו אני רוצה רק לצטט, לא לצטט, אלא להביא משפט אחד. מעבר זה שכל הביקורת, זה ביקורת שהיא הייתה עמוד וחצי, נדיר, על השער האחורי של גלריה, עם הפנייה מהכותרת של עיתון הארץ ביום שישי, עם פוש באינטרנט לדיגיטל, בזמן שהיא עלתה, היא נשארה בהומפייג של הארץ לאורך כל הוויקנד, כדי לוודא שלא יהיה אדם אחד שצורך את התוכן של הארץ, שלא ייחשף אליה. ושוב, זה לא הספר, אם הייתה כותבת רק על הספר, לא הייתי מצייץ מילה. היא כתבה עליי, רק עליי. הספר לא עניין אותה. אני עניין זה. והיא כתבה עליי דברים מאוד 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 מכוערים, אני רק אגיד משפט אחד שמוכיח כמה היא מגוחכת. וכמובן
שאני... היא כתבה אגב, מי עושה את הביקורת?
גברת בשם גפי אמיר. אני לא נגיד ללכלך אנשים, אני גם לא אגיד אליה שום מילה רע. תודה לך גפי אמיר שכתבת את שמי, בלי שגיאה כתיב, גם זה בסדר, אני לא מתכוון ללכלך עליה. דעתי עליה היא דעתי עליה, אני אשמור אותו עליה עצמי. אבל כשהיא כותבת שהספר שלי, תקשיב, זה משנה מטורף, זה נאמר באמת, הוא המשך ישיר למחשבת אבישי בן חיים על ישראל השנייה, והיא מתחילה להסביר למה סגנון הכתיבה שלי והספר עצמו נגוע בכל המחלות של אבישי בן חיים, היא שכחה פשוט שהספר נכתב לפני 2.5 שנים. הרבה לפני שידעתי שיש אבישי בן חיים, ידעתי שיש אבישי בן חיים, הרבה לפני שאבישי בן חיים...
התיאוריה, האמירה שלו, התיאוריה
שלו. כן. והיא ספר, איך אני מהדהד את משנתו של אבישי בן חיים ומחזק אותה, ואני כמובן אילג כמור ואני סובל מטנטרום וכל מיני הפרעות נפשיות ואובססיות וכללות, פשוט כללה אותי במשך 1,500 מילה. ואני אומר, בסדר, הכל בסדר. אבל אני אומר אתכם משהו על עיתון הארץ. זה עיתון שהיה לי בית 3 שנים. פרנסתי 3 שנים ממנו, ואני חושב שעשיתי עבודה בסדר בזמנו. הייתי מאוד מאוד בכיר בעיתון הזה. הרזקתי בשניים מהתפקידים, מ4-5 הכי חשובים בעיתון, הרזקתי בשניים מהם. והייתי כותב בעל טור. כשיצא ספרי הקודם על משפחתי, הבן הטוב, במקרה הייתי בעיתון הארץ. ואז עיתון הארץ זיכה אותי בביקורת נאה, ובכתבה יפה ומפרגנת. והנה, בחלוף 12-13 שנה, כמה שנים שחלפו, היום אני כבר לא עובד בעיתון הארץ, גרוע מזה. אני ביביסט. ומה שהם הכינו לי, חבריי לשעבר, והעורכת של גלריה, ליסה פרץ, היא אישה שהייתה חברה שלי הרבה שנים. ואלוף בן, עורך הארץ, היה גם כתב שלי, גם חבר שלי, ויש עוד דברים שאני לא יכול לומר, על דברים שאני והוא מאחורי הקלעים ראינו, עשינו וידענו ביחד, אכלנו כמה דברים ושתינו כמה דברים ביחד. ושני האנשים האלה שמכירים אותי באופן אישי, והם חברים שלי, וישבו איתי באותם משרדים, נתנו יד לדבר הזה. עכשיו כאמור, תכתבו ביקורת רעה על הספר שלי בסבבה. כתבו עליי בידיעות ביקורת אחרונות, בידיעות אחרונות ביקורת רעה מאוד על הספר, לא צייצתי, הוא כתב על הספר. מותר לא לאהוב את הספר שלי, זה בסדר. אבל זה הייתה ביקורת שניסתה לעשות דבר אחד, להשמיד אותי כסופר, כעיתונאי וכאדם לגיטימי בשיח הישראלי. תקראו כדי להבין, תקראו. זה לא קשור לספר, זה קשור אליי. אז כמו שרוגל אלפר השתמש בביקורת טלוויזיה כדי לקרוא לכל אדם על כדור הארץ פשיסט, גפי אמיר השתמשה בביקורת ספרים כדי להסביר למה אני והביביזם שלי הם פשע נגד האנושות בגדול. וזה קטם על עיתון הארץ. ככה לא עושים לעובד שלך לשעבר 3 שנים, וככה לא עושים באופן כללי לסופר, וככה באופן כללי לא מתייחסים לספרות, ובושה, בושה גדולה, באמת. זהו.
זה מתכתב ממש אחד ואחד עם הנושא של נאור, הנושא הקודם.
זה יושב על אותו, על אותו גזע ואותו שורש, אותו גזע ואותו שורש, וזה מכוער, זה מכוער. כי לא נותנים לאנשים לחיות פה אם הם העזו להגיד מילה על נתניהו, ועכשיו לוקחים ספר באמת על אבא שלי, ספר אישי, אינטימי קטן, והופכים אותו לחלק ממורשת אבישי בן חיים וביבי. מה, אתם רציניים? ספר על אבא שלי בשואה? ספר על איך הוא לוקח אותנו מבית יתומים, זה ספר על אבישי בן חיים וביבי? אתם פאקינג רציניים? מאיזה פסים ירדתם? זה, אין לי מילים כבר, אני באמת, אין לי מילים כבר, אני לא יודע מה, אפילו איך להתייחס לזה. אתה חייב לקרוא את הביקורת כדי להבין, זה היה פשוט ניסיון התנקשות ספרותי, בי כסופר, בלי קשר לספר.
כן, זה מזכיר לי אגב שאנחנו צריכים להזמין את אבישי לאחד הפודים הקרובים, אבל זה תשמע, זה עצוב, כי האנשים האלה שוכחים שפעם אחת אתה פה ופעם אחת אתה שם. והגלגל מסתובב, ודברים זזים, וכשאתה מתנהג בצורה כזאת לאנשים, אחר כך מה שנקרא, קשה לבוא להתלונן כשמתנהגים אליך ככה. קצת פוליטיקה, אפרופו איך שמתנהגים וכו'. תראה, יש לנו את הנושא של חוק האזרחות שהולך לעלות, והוא בסערה גדולה, לא בגלל החוק עצמו מה שיקרה ממנו, ותכף אני אריך לך מה אני חושב שיקרה, אלא מה הקונספט הזה של קואליציה, אופוזיציה, ומה שקורה כרגע ביניהן. קודם כל אנחנו רואים את כל מה שקורה עם רם, עם סעיד חרורי, שזה מדהים, שבן אדם אחד מחזיק, אתה יודע בדיוק איפה, קואליציה שלמה ודה פקטו מדינה שלמה, וכל פעם זה יהיה בן אדם אחר, זה הסיפור של קואליציית 61. נכון שיש את הרשימה המשותפת שהיא מגבה, וזה לא בדיוק 61, זה 66, אפשר להגיד, 66, 7, לא משנה. אבל הם לא בתוך האירוע, ולכן כל דבר שמנסים להעביר, אז בן אדם אחד, זה יכול להיות יאיר גולן, זה יכול להיות סעיד, זה יכול להיות מרב מיכאלי, ויכול להיות כל אחד אחר, שיכול להפיל את זה. מה שאנחנו רואים עכשיו, רק בהתחלת האירוע, מרמז על שני דברים שהם כמעט דבר והיפוכו, אבל אני אסביר לך אותם. הליכוד מתנגד, הוא לא רוצה, בכלל האופוזיציה לא רוצה לשתף פעולה עם האירוע הזה. עכשיו, יש פה בעיה, כי בוא, זה לא חוק, זה לא אירוע שהליכוד או כל אחת מסיעות האופוזיציה לא באמת תומכת בו, זאת אומרת, מהותית ואידיאולוגית. זה רק עניין של הקונסטלציה הפוליטית. אני בתחילה חשבתי שבאמת צריך, קודם כל רעיונית, באמת להתנגד לזה, כי האופוזיציה, התפקיד שלה זה לנצח, לדעת, להפיל את הקואליציה, להפיל את המשלה, זה התפקיד שלה, זה התכלית שלה. ככל שאתה מתעמק באירוע הזה, אני חושב שזה יהיה קשה מאוד לא להעביר אותו, ולא לעזור או לא להפריע לקואליציה להעביר אותו. אני חושב שבקצה, אם אני צריך לאמר, נתניהו יאפשר את זה כיור האופוזיציה, יאפשר לזה לקרוס, זאת אומרת, יעזור במרכאות בצורה כזו, בצורה אחרת לקואליציה להעביר את זה, אבל גם יעביר סוג של מסר שזה פעם אחרונה, זאת אומרת, אל תבנו עלינו יותר, וגם יכחיך את הקואליציה בזה שדיברתם על זה שאתם 10% ימינה, אז למה אתם צריכים עוד 10% ימין, אתם צריכים את האופוזיציה בשביל להעביר משהו שהוא כל כך, כל כך בסיסי, והעריכו אותו כבר, דעתי, 17 פעמים, כאילו, כל קואליציה.
לא, זה גם האתגר הראשון שהם נתקעים בו, הם צריכים את האופוזיציה, בראשון. הממשלה בקושי שבועיים באוויר, והם כבר צריכים את עזרת האופוזיציה כדי להימנע ממשבר קואליציוני.
יפה, אז זה אחד, אבל זה הדבר הראשון, שאני חושב שבקצים אני צריך לומר, הם יראו כמה זה בעצם יכחיכו את הקואליציה מצד אחד, מצד שני, מצפונם האידיאולוגי לא יאפשר לא להעביר את זה בקצה, ותימצא הדרך להעביר את זה. ומצד שני, זה גם טיפה מראה למה, בהפוך על הפוך, הממשלה הזאת יש לה התכנות חזקה מאוד להחזיק הרבה זמן. כי זה מראה לך שהם ינסו למעט להגיע לסוגיות כאלה, מחד, ומעידך, הדבק הזה של עד שהגענו לשלטון, לא לעזוב אותו, וכמובן השנאה לנתניהו, זה מאוד 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 חזק, זה דבק וגם, מאוד מאוד עוצמתי.
וגם, בסוגריים, ותמשיך אחרי הגם, יש לכולם שם מה להפסיד.
אז בדיוק.
התחושה הזאת שלכל אחד יש מה להפסיד, אם הממשלה מתפרקת, היא דבק לא רע.
נכון, עכשיו יש כמה תחנות, התחנה המשמעותית היא התקציב, שיש להניח שהוא יעבור, לכאורה, אלא אם כן יקרו פה דברים, אנחנו יודעים שבפוליטיקה ישראלית הרבה דוד יכול לקרות, אבל התקציב הוא אירוע משמעותי, ולאחר מכן יכולים לקרות כל מיני דברים, אבל מרגע שזה עבר, הסבירות של הקואליציה שתחזיק שנה, שנתיים, ואולי אפילו יותר, הוא די גבוה, אם אני צריך להאמר, למרות שזה קואליציה 61, יש לה עדיין את הבטן של המפלגות הערביות, לכולם באמת יש אינטרס לא להפיל את הממשלה הזאת, כי הם נמצאים בעמדות המפתח, מה שהם לא היו הרבה מאוד שנים, ולא בטוח שיהיו גם בעוד הרבה מאוד שנים, כי נוצרה פה קונסטלציה פוליטית מאוד 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 מיוחדת.
יש גם את ברית האחים בין בנט ללפיד, ובנט לא ירצה לדפוק ללפיד ברז כל כך חמור.
נכון, אבל זה אפשר למצוא את הדרך שזה יהיה. ועוד דבר, זה באמת מדהים לראות את הגלוריפיקציה המטורפת הזאת, לכל דבר שקורה כרגע מבחינת התקשורת, ממש קראתי את נחום ברנע ואני קורא אחרים שממש מעדדים, שלא לומר, יש שיגידו, לא אני, משפררים, שלא יגידו עוד כל מיני דברים על פעילות הקואליציה, דברים שאמרו בדיוק ההפך על קואליציה קודמת, ומצד שני, שפתאום יש לנו אירועי קורונה וכל מיני דברים כאלה, ומי השם בזה? שניים, נתניהו והחרדים, הרי מי יכול להיות השם לא נתניהו והחרדים? אז כאילו, יש פה איזה אבסורד, שאנחנו עדיין כאילו קרובים, אז עוד אפשר טיפה להתעלות בו, אבל אתה פתאום רואה את התמונה הזאת, היא הולכת ומשתקפת, ואתה, אהוד אולמרט אגב, למשל, כתב השבוע במעריב, שזה היה הטור האחרון שלו במעריב, מישן אקומפלינשט, אתה מבין? ואתה היה פה מטרה אחת מאוד ברורה, זה היה ברור, זה היה נגלה, זה היה הכל מאוד שקוף, אבל אתה רואה את הכל עכשיו, איך הוא רק מוכיח, שהכל היה נכון, שהייתה פה רק מטרה אחת, ועכשיו זה רק לייצר את הגלוריפיקציה הזאת שוב, כדי להשחיר את נתניהו ואת מי שבצד השני, לרסק כל לגיטימציה, וברגע שזה כבר לא יהיה כדאי, אמרו כבר הרי בארץ על בנט, שזה כלי שימוש לטובת העניין הזה. אז קצת, יש אנשים שיושבים היום ורואים את זה קצת כפופט ופופטיר, כאילו הם מזיזים את הקלפים, הנה הצלחנו, הזזנו, אמרת על אלדד יניב, תיהרנו, עכשיו נטהר, עכשיו נעיף את זה, עכשיו נשים את זה, עכשיו, יש פה תוכנית עבודה כביכול סדורה, ואתה רואה את זה שחור על גבי לבן גם באמצעי התקשורת, איך כאילו ממש מדבררים פה פעילות, שבפני רגע אמרו, לא, לא צריך לתת מחמאות למי שעושה כך ואחרת. לא צריך לשים תמונות של בצל סמוטריץ' אם הוא עכשיו חנך קו, או בנה זה, או בנה... אבל פה, על כל פימס קטן, זה כאילו, שזה ברור שזה גם סוג של שמור לי ושמור לך, אנחנו יודעים איך העסק עובד. אבל מדהים לראות את זה לנגד העיניים, אתה צריך לפתוח את העיניים, אתה לא משנה איפה אתה פותח, אתה רואה את זה, זה גלוי וברור. מה דעתך?
אני מסכים לחלוטין. אנחנו דיברנו על זה שאיבדנו את האינטגריטי, אנחנו מדברים על זה כבר שנה וחצי פה, אנחנו בעידן פוסט אינטגריטי, אנשים אלה הם אינטגריטי כבר, הם יכולים להגיד היום דבר אחד, ומחר את ההפך המוחלט, ולהיאבק על הדבר הבשמו, ההפך המוחלט, ולא להבין מה הבעיה עם זה בכלל, אבל לפני, אבל אתמול אמרת הפוך אחי, לא התכוונתי על משהו אחר, ואין לי מי לדבר. אני רוצה אבל כן לסיום ממש, כי אנחנו מתקרבים לזמן שאתה צריך לעזוב, להגיד משפט, ואולי נמצא דרך להתייחס אליו בפרק הבא, אם הדבר הזה עדיין יהיה
רלוונטי. ונפתח סוגריים, נגיד שאנחנו רק עכשיו קצת כזה טיפים מקצרים, מה שנקרא, בגלל כל ענייני הערב ובין המשחקים וכו', אבל אנחנו משבוע הבא ואילך, אנחנו חוזרים לפרקים הטיפה
התאורים. שומרים על זה.
שומרים על הגחל.
בדיוק. נגיד משפט אחד, אתמול בכביש בישראל הוצאה להורג משפחה שלמה. באמצע הכביש, באור יום, לאור יום, סליחה, כפיגוע נקמה על משהו, סכסוך, לא הבנתי אפילו על מה הסכסוך בתוך המשפחה שם. עכשיו, אני אומר ככה, אם יהודי היה באמצע כביש בישראל, עוצר עם קלצ'ניקו ומרסס משפחה שלמה, לא מחבל, יהודי על רקע סכסוך, המדינה הזאת לא הייתה נרגעת לדעתי חודש. לא היינו מצליחים לעבור 10 דקות בלי שכולם ידברו על זה. בלוויות היו עשרות אלפי אנשים, ראש הממשלה היה נעמד ב-8 בערב, צריך לתת 9 הסברים איך דבר כזה קורה בישראל, משפחה מוצאת להורג לאור יום באמצע הכביש. ויש לנו בעיה במגזר הערבי, אמיתית, והגיע הזמן, גם על רקע מה שראינו בשומרי החומות, לשים לזה סוף. כי... אתה רואה את התעוזה, אתה רואה את חוסר הפחד, אתה רואה את חוסר הבושה, אתה רואה את חוסר ההרתעה של כוחות המשטרה הישראלים. כי אם הם יוצאים עם קלצ'ניקוב, זה ליד אילבון, זה כביש, מי שמכיר את האזור הזה, יורדים ליד אילבון לכביש מהיר, ופשוט מרססים משפחה, אמא, אבא, שתי ילדות, אחת למזלנו נשארה בחיים, וממשיכים בדרכם, וזה נשמע להם פעולה שאפשר לבצע, והם יודעים שלא בעוד רבע שעה יהיה ימם אצלם בכפר, ויוציא את כולם במעצר, את כולם, עוד באותו ערב, 50 עצורים, באותו ערב, כמו שמתייחסים לכל פעילות פחה. אבל זה פשוט נמשך, כאילו כלום. אז אנחנו בבעיה קשה, והבעיה הזאת היא כבר מול העיניים שלנו. ואם לא נתעורר, אוי לנו, אוי לנו. אולי נקדיש לזה פרק יותר נרחב באחד הפודקאסטים, אולי נביא אורח לזה, אבל אני... הבדות שהרצח אתמול הדהים אותי, זעזע אותי, טלטל אותי, ומטלטל אותי מאוד מאוד, שזה פשוט עוברים על זה לסדר היום. זה ידיעה בעמוד 8 בעיתונים, חברים, משפחה הוצאה להורג אתמול, באמצע כביש בישראל. פשוט הוצאה להורג, אין דרך אחרת לתאר את זה. זה לא פיגוע, זה לא פלילי, זה פשוט משפחה הוצאה להורג, רק הסכסוך בין משפחות. וזה לא יאמן. ועברנו על זה לסדר היום, וזה חמור מאוד.
תראה, וצריך להגיד שגם המגזר הערבי, וגם מה שקורה בפזורה הבדואית, שזה אזור שאני מכיר מצוין, יותר מאזור אילבון, את הפזורה הבדואית אני מכיר באופן אישי, שמה, זה אירוע שיושב על הממשלות הקודמות, יושב גם על שלטון נתניהו, וגם על הממשלות שלפני נתניהו.
מחדל מתמשך היסטורי.
מחדל מתמשך חד משמעי. והאירוע הזה, אגב, המילה מחדל נעלמה, שמת לב? המילה מחדל נעלמה, שמעת פעם את ה... זוכר את המילה הזאת, מחדל, היה עוד איזה מחדל, היה עוד איזה, עוד איזה שמילה, כל מיני מילים כאלה שהם היו כאילו באזור חיוג של ועדת חקירה, כל מיני דברים שעכשיו הם זהו, הם פסה, כאילו רק עכשיו רטו על התקופה ההיא, אבל אם יש עכשיו ענייני קורונה וזה, לא, זה נשמע. בכלל מדהים לראות את המסגור בפושים. אני מציע למי שיש לו פושים של כלי התקשורת המובילים, לשים לב מה נאמר ומה לא נאמר. אחד הפושים המעניינים היו בוואלה השבוע, נאמר, שר האוצר קבע בבולד, דמי החלט יעצרו בלה בלה בלה. נכנס לכתבה, אתה רואה שזה המשך ישיר, גם כתוב, המשך להחלטה של הממשלה הקודם, בלה 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 בלה. אבל, אבל, אבל אתה רוצה לקעקע את ליברמן, שר אוצר חזק, קבע, שר אוצר קבע. המסגורים סביב הכניסת הממשלה החדשה, הם מרתקים במיוחד, תשימו לב היטב למה, על מה שמים את האצבע, ומה פתאום נעלם, אפרופו מחדל, אין יותר מחדלים, זה כבר נחלת העבר, אז שווה, ואולי גם באמת שבוע הבא ניקח איזה כמה דוגמאות של, נרחיב עליהם טיפה של המסגורים שעושים, אפרופו שיחת רקע, על המסגורים שנעשים והמסגורים שלא נעשים סביב פעולות שקורות עכשיו, מרתק, ובשביל זה יהיה לנו את פרק מספר 43, חביבי, ואני מכין לך הפתעות, רק שתדע, ורק שתדעו, ונגיד שאנחנו דיברנו קצת הרבה על היורו היום, כי אנחנו ממש מתרגשים ומתלהבים, אבל זה עוד שבוע יש לנו, והעסק הזה לצערנו כבר עוד אותו שבוע שבועיים, והאירוע נגמר, אז אנחנו ננסה למצות גם את האירוע הזה עד תום.
אבל אז מתחילה אולימפיאדה,
כן, אבל זה
כבר
משהו אחר.
כן, אבל זה קיץ, יהיה קיץ, זה קיץ ספורטיבי, אתה יודע, זה במגבלות הקורונה, אפשר ל... אבל זה קיץ של ספורט.
נכון.
זה קיץ של ספורט, נדב, די.
נכון,
איתך. לפני שנה הייתי אומר לך, תהיה בבודפסט 67 אלף איש, תראה את אמבפה ורונלדו, היית צוחק עליי, נכון? הנה, אז די, שקרה.
מה, זה באמת הייתה חוויה יוצא דופן. אגב, כל הלוגיסטיקה שם, כל הארגון, כל זה מסביב, זה היה מדהים, לפנות 70 אלף איש במטרו, תוך 20 דקות הייתי כבר על, על, על המטרו, תוך חצי שעה כבר הייתי במרכז העיר ליד הדירה שהייתי בה. מדהים. בכלל, כל ההכוונה, כל הזה, היה קצת ניג'וזים עם הבדיקת PCR, ולך, ותביא, וצמיד, ותוריד אפליקציה, מלא מלא מנגנוני הגנה כאלה, כדי כאילו לשמור שם על העניינים, אבל בסך הכל, המון דגלי ישראל ביציעים, דגלי ביתר, דגלי מכבי חיפה, היה כאילו די מודי...
וחולצה של אברה עדיין חי.
כן.
זה הכל. גאה בחמות, תדע, גאה בחמות, בשמי ובשם, באמת, כל, וגם רני פה, באמת, כל הכבוד אחי, מאוד מאוד
כן, יפה. כן, זה היה בהחלט הדבר הנכון, ושמחתי מאוד שזה באמת ריגש הרבה מאוד אנשים, והביא למודעות של הרבה אנשים, ובאמת זה הגיע לצליחה.
לא ירדת להחליף חולצות למטה עם רונלדו? תן לו את אברה, קבל את רונלדו.
היה קטע במשחק עם ביברס נטחו, במשחק של פורטוגל ישראל כהכנה, שנטחו אמר, רונלדו ביקש ממני, או משהו כזה, כאילו רונלדו
ביקש. כן, אחרי אמרתי, הוא ביקש ממנו במחצית, לא סתם, במחצית, אחי, יכול את החולצה שלך נטחו,
ביברס,
ביברס,
רץ, הוא צעק לשוער שלו, לא, לא, תיקח לביברס, אני לוקח לביברס, את החולצה לא לגעת לביברס.
אחי, גם אחרי זה הוא נתן את זה לאפסנאי, אמר לו, אתה מחבס את זה, אתה מנהלן את זה, אני רוצה איזה ספיישל דליברי אליי הביתה, זה חולצה של ביברס, כן?
ליד מסי, מסי וביברס, זה כאילו הבנצ'מרק.
אחד הסיפורים האמינים ששמעתי בספורט העולמי, אבל אני מפרגן לביברס, אני אוהב אותו מאוד, אז אני מפרגן לו.
אוהב אותו, מפרגן
לו. מפרגן לו את החולצה של רונלדו, והוא מחזיק חולצה של רונלדו, מגיע לו, מפרגן לו מאוד לכאן.
אין ספק אבל שזה היה המוב הכי מהיר שלו בארבע שנים האחרונות.
הכי מהיר.
גם קריאת המשחק, הקריאה של המהלך, של הנוכחות של האנשים על המגרש, מתי הם הולכים לחדר על בשעה, איפה השופט, מה, הוא קרא את, תקשיב, הוא קרא את המהלך, קרא את המהלך.
בוא אני אומר, המהלך המדויק.
המהלך המדויק.
יפה מאוד, אז עם המהלך המדויק הזה, אנחנו כונסים את הפרק המכונס שלנו לכתחילה, פרק מספר 42 של שיחת רקע, אז שוב נגיד תודה רבה לכן ולכן, לא מובן מאליו, על ההזנה, על הצפייה, אנחנו ביוטיוב, אנחנו בפייסבוק, אנחנו בספוטיפיי, אנחנו בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט, אנחנו בדיוטי, אנחנו במגרשים ביורו, בכל מקום אנחנו נמצאים, שזה מגניב ונחמד, אז תמשיכו, זה מאוד מרגש אותנו, באמת, באמת. אז תודה רבה לכן ולכם, אני נדב שטראוכלר, אתה שייקה, דה מן שייפט,
אגב, שים לב, רני... אם היה מספיק וירטואוז, היה אומר, חברים, אני באתי עם חולצה של הטור דה פרנס. תקל את החולצה. כי יש טור דה פרנס.
יש גם מה לתכת על זה, מסכנים, כל הישראלים שמתרסקו, עזוב.
כן, מה האמת? תקשיב, יש ישראלים בטור דה פרנס, זה לא
פשוט. הוא התרסק אתמול, מסכן, יש שם
קבוצה של... כן, אני יודע, שמעתי. ותקשיב, זה ישראלי בטור דה פרנס, ואנחנו לא מדברים על זה בכלל. זה לא מה, זה אירוע ספורט מהגדולים בעולם, וזה פשוט עבר מעלינו.
הייתי אומר שזה מחדל, הייתי אומר שזה מחדל, אבל המילה הזאת נעלמה.
לא, לא, זה לא מחדל, זה לא מחדל.
אין יותר מחדלים.
זה מקרטיזם אחר.
יפה מאוד, אז נגיד תודה רבה רבה לכן, לכם, לשייקה, לרני, אני נדב שטראוכלר, ותודה רבה לכם, ואנחנו מאחלים לכם שבוע מבורך וסלמת.